זאת אומרת שהם צריכים להיענות לכמה כללים שהם נותנים עליהם את הדין. עכשיו, שוב, אמרתי קודם לגבי העניין של דמוקרטיה, שכשאומרים דמוקרטיה, אז רוב האנשים, ברוב המקרים, לא יודעים מה הם אומרים. כאילו דמוקרטיה זה, כפי שאמרת, תורת שלטון וכו', אבל כאילו הגדרתה של דמוקרטיה זה דבר אחיד. אבל הדמוקרטיה הצרפתית והדמוקרטיה האמריקנית והדמוקרטיה הגרמנית, יש להם חוקים וכללים מבחינת החשיבה, התפיסה של הדמוקרטיה, שהם שונים אלו מאלו. אז זאת אומרת שההגדרה היסודית והבסיסית שאומרת שבדמוקרטיה העם הוא שבשלטון, דמוקרטיה פירושו שלטון העם, אבל יש לו שליחים. אז השליחים האלו הם למשל הכנסת, ולכנסת יש לה שליחים גם כן לביצוע ההחלטות, והממשלה. אבל היחסים בין אלו לאלו לאלו הם יכולים להיות שונים. בשוויצריה למשל, הדמוקרטיה היא לא פרלמנטרית, דמוקרטיה ישירה, כשיש הצבעה על משהו כל משל. העם מצביע, זה לא משלם, אתה טועה, זה לא משלם, זה כל העם מצביע, לא עושים משלם, עושים משלם במערכת כזאת שבה דרך כלל לא עושים. אבל למשל, לקבוע שהחלטות מסוימות צריכות להתקבל לא ברוב הפשוט אלא ברוב של שני שליש, יש דבר כזה בישראל? כן, מה?
בעצם רוצים לעשות על חוק הגולן, אני לא יודע
מינוס. לא, אבל זאת אומרת שיש כאן רעיון שבו המושג של הרוב דורש גם הוא הגדרה. וכל עוד שבמערכת כזאת גם כן חסרה הגדרה מבוררת של זכויות המיעוט, אז יש ליקויים. אבל היות ומלך ישראל, אם אתה מתייחס לנושא של מלך, צריך שיתקבל על העם, אז זה אומר שאם יש מונרכיה, אז היא כבר לא מונרכיה אבסולוטית כמו לואי 14 וכו', אלא מונרכיה קונסטיטוציונית. אז יש עוד כמה הגדרות בנדון הזה. במיוחד ישנה התשובה החשובה של מרן הרב קוק לגבי ההשוואה בין השלטון המודרני, שבה כשאין סנהדרין ואין נביא, אז השלטון חוזר לעם, כן? ואז כשהעם הוא נותן למעשה את הסמכות לממשלה, אז הממשלה מקבלת סמכותה מהעם, אבל היא הקשרה במחאות כל עוד שהיא לא בוגדת בשליחות שקיבלה מהעם. כשיש לך אדון פרס שמצהיר קבל עם ועדה שנמשיך באותה המדיניות אפילו אם זה יעלה לנו בשלטון, כן, זאת אומרת שהוא מודה שהוא בוגד בשליחות הזאת, כי אם זה יעלה לו בשלטון, זאת אומרת שהעם לא איתו והוא עושה נגד העם. זאת אומרת שהסוגיה היא לא פשוטה כל כך, אבל אחד הדברים למשל, זה קיים גם במידה מסוימת בצרפת, אבל הכי מעוגן כביכול בחוק, זה החובה של האי-ציות האזרחית. בארצות הברית, כיסוד של הדמוקרטיה.
מה הכוונה?
שהאזרח חייב שלא לציית בנסיבות מסוימות כשהשלטון הולך פרקרט. הם גם אמרו ככה שכשהשלטון מושחת אז מקורם של אנשים הגונים זה בכלא. זה הולך יחד עם זאת. אבל במידה ואנחנו מדברים על מדינה יהודית, זאת אומרת המדינה ששני העקרונות של הצדק קודם כל ושל מוסריות השלטון הולכים ביחד, אז בהכרח מדינה יהודית היא אמורה להיות דמוקרטית לפי אותה הגדרה שאמרתי. אבל כשמצפצפים על הצדק ועל המוסריות, אז יכולים להיות בעיות. אני יכול לקחת פרה ולומר זה כלב, לבקש מרוב שיצביע שהפרה הוא כלב, ואז הפרה הפכה להיות כלב כי הרוב החליט. זאת אומרת, נשאלת השאלה האם הכל ניתן להכרעת ולהחלטת הרוב. טוב, אם נזמין את אפלטון לשולחן, אז הוא גם יגיד שהדמוקרטיה זה שיטת השלטון הגרועה ביותר האפשרית. אל תחשוב, אני לא דמוקרט. זאת אומרת ש הבעייתיות שיש בדבר הזה זה שההחלטות בסנהדרין מתקבלות לפי הרוב. זאת אומרת שהסנהדרין הוא מוסד דמוקרטי מהבחינה הזאת. החלטות מתקבלות לפי הרוב, נמנו אבל זאת אומרת שזו דמוקרטיה של החכמים, לא של המאה הרצות. לא דמוקרטיה כזאת שאפשר להפוך אותה לדמגוגיה. לא דמוקרטיה כזאת שבה שיקורים, רוצחים ומשוגעים יכולים להצביע.
וזו בדיוק טענתו של אפלטון?
שבגלל זה הוא לא נותן להם את הזכות. טוב, אבל אנחנו עדיין לא ברביעי בפברואר. טוב, מי רשם איפה אנחנו?
שורה 10, לא?
כן.
טוב,
שקראנו נדמה לי בערב, אבל אמרנו מחזור
ובבוקר. אז נקרא את זה אף על פי שנראה לי בזיכרוני שאני דיברתי על זה די הרבה. אבל הכוונה היא להעיד כי מידת הדין שורשה במידת הרחמים שכבר יצא מלילה להיכנס ביום, ואפשר לו בלי ספק כי כבר ויהי בוקר ויזרח לו השמש ותהר גברה בסוד חדשים לבקרים. ואמרתי שפעם אולי נעיין גם ברמזים שיש בפסוקים שהרב מפנה אליהם. אבל בערב קשה, כי הכוונה בהפך להעיד כי מידת הרחמים היא דמתגלה במידת הדין, ודילמה כפרה מעקבה שמה יגרום אחרי ונמצא חייב מיטה בסוד קטונתי מכל החסדים. אז יש לנו כאן שני הפסוקים האלה של חדשים לבקרים וקטונתי מכל החסדים, שאנחנו נראה אם אי פעם אנחנו נחזור אליהם להעמיק בהם קצת, אבל אני חושב שאפילו אינטואיטיבית אפשר לתפוס משהו מהדברים. הבחינה בקצרה, הבחינה של חדשים לבקרים, זאת אומרת שכאשר אנחנו קמים בבוקר, אז אנחנו קמים כביכול כל בוקר בתור בריאה, נגיד מחודשת. יש כאן שני צדדים לעניין. כאשר אחד הצדדים הוא, לא רוצה לומר שהוא מטעה, אבל מסבך את העניין. העניין הוא שיש לנו זיכרון. אז הודות לזיכרון יש לנו מין המשכיות תודעתית. וההמשכיות התודעתית הזאת גורמת במידת מה לכך שאנחנו יותר מרגישים את הממד של הישן שבנו מאשר את הממד של החדש שבנו כל יום. זאת אומרת שכאן ישנו עניין שבו כביכול כל יום אנחנו קמים עם כוחות חדשים לגמרי, כדי שנוכל גם לתקן את אותם הדברים שאנחנו סוחבים אותם כביכול מהעבר, אבל מבלי שהעבר הזה הוא ישעבד אותנו ויגבול אותנו כך שלא נוכל לפעול. זה צד אחד של חדשים לבקרים. אז גם בקצרה לגבי הנושא של קטונתי מכל החסדים. כזכור לכם, קטונתי מכל החסדים זה דבר שבתפילתו של יעקב אבינו, שהוא מתפלל כשהוא חוזר מצל לבן ושומע של עשיו בא לקראתו וכו', והפשט הרגיל שאנחנו מבינים אותו הוא שקיבלתי כל כך הרבה ומבלי שיהיה לי לזה זכות, כן? אז אני קטן מכל מה שקיבלתי, כן? זה מובן, כן? צריך לשמוע את זה, לנסות לפחות לשמוע את זה בצורה הרבה יותר דרסטית, כן? שהחסדים הקטינו אותי. אם אני תלוי בחסדים, כן? אז זה מקטין את ערכי, זה מקטין את השיעור קומה. אני אתן לכם איזושהי דוגמה של המשמעות של הדבר הזה. פשט אחד של המשנה הראשונה, למרות שהיא נראית כשנייה, אבל זה המשנה הראשונה שבפרקי אבות, זה החלק השני של המשנה. הם אמרו שלושה דברים, ונשאלת השאלה למה הם אמרו שלושה דברים, והנביאים לא אמרו משהו, והזקנים לא אמרו משהו, וגם יהושע לא אמר כלום, לא לדבר על משה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. יש המילה החשובה כאן, הם.
אז מה הם שלושה? 24 ספרים לדעת מה אמרו כל הקודמים.
אז הקודמים לא אמרו 24 ספרים, ריבונו של עולם אמר 24 ספרים.
הם אמרו משמו.
טוב,
דיברנו פעם שהם שכשיש מה לחדש.
כן, אבל זה לא חוזר לעניין הזה, כי העולם משתנה ממשה ליהושע. יוצאים מהעולם הניסי של המדבר וכו', שמתאפיין על כך שברכת המוציא שמה זה המוציא לחם מן השמיים, כדי להיכנס לעולם שבו מברכים המוציא לחם מן הארץ. אז יש השתנות מסוימת של המציאות, ושיש כאן הממד של החידוש המתחייב מכך, כדי להישאר מסונכנים בין התורה לבין המציאות. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו עכשיו זה חסדים. אז המשנה הראשונה הזאת היא אומרת על שלושה דברים העולם עומד. וישנה שאלה שאחר שואל, איזה מין עולם זה שצריך משהו לעמוד עליו? אבל זה עוד עניין מהבחינה הזאת. אבל מה הם שלושת הדברים שעליהם העולם עומד? על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז מה זה גמילות חסדים? מה זה גמילות חסדים?
דיברנו על זה פעם, זה להיגמל מהחסדים.
כן, זאת אומרת שביום היגמל את יצחק, כן? זה אותו היום שהוא מפסיק לקבל במחאות חינם. זאת אומרת שמעכשיו הוא יצטרך לעשות מעשה כדי לאכול. אז על גמילות חסדים העולם עומד, זאת אומרת על כך שלא יהיה תלוי בחסדים אלא בזכות. ואם יש מצב כזה שהוא לא יכול, כי אין מספיק כוח, אין מספיק רצון, אין מספיק זכות, כן? אז זה תולה בחסדים, אבל אז קטונתי. אז זה אומר שאנחנו נמצאים במציאות של קטנות ולא של גדלות. אני אגיד לכם למה. כי יש הבדל באיזה צד של גמילות חסדים אתה נמצא. האם אתה נמצא בצד של המשפיע או בצד של המקבל? ברור?
בצד של המשפיע אתה דבק במידותיו על ידי זה שאתה גומר okay. חסדים.
אבל כפי שהסברתי בשבוע שעבר, חסד אמיתי. טוב, אז לכן תלה זכותו באוכלי תרומה ותנה, אתם רואים, כן? תלה זכותו, את הזכות. יש כאן מילה חשובה, כן? לכן תלה זכותו, לא אמר סתם שתלה עניין קריאת שמה בנושא של אוכלי תרומה, כן? אלא שתלה זכותו באוכלי תרומה ותנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתן, באשמו אינן, כן? כדי ללמדנו, כדי שאנחנו נבין, להשמיע לנו, אבל להשמיע זה לא רק אקוסטי, כן? להשמיע זאת אומרת לתת לנו את האפשרות להבין. כן? מה? וכפרה לה מעקבה מלקחות. ואם לא כן, צריך להתפלל קודם הקריאה כדי רבי יהושע בן לוי. זאת אומרת שלפי אותה הדעה של רבי יהושע בן לוי שאומר שצריך קודם להתפלל ואחר כך לקרות קריאת שמה, שהרי תפילה במקום קורבנות תקנום, ואז אחרי התפילה שהקריב כביכול את את קורבנו, אז הוא יוכל לקרות קריאת שמה. כן, אם לא כן צריך להתפלל קודם הקריאה כדי רבי יהושע בן לוי, דאמר תפילות באמצע תקנום, פירוש תפילת ערבית קודם לקריאת שמה. וטעמה דרבי יהושע בן לוי דגאולה מעלייתה להביא אלא עד הצפחה. כשאנחנו קצת התייחסנו לדברים האלו, שרבי יהושע בן לוי כשמדברים על כך שצריך לסמוך גאולה לתפילה, כן? אז הוא אומר שגאולה מעלייתה, גאולה אמיתית מעלייתה, זאת אומרת גאולה שיש לה מעלה, מעלה זאת אומרת ערך אמיתי, צריך להמתין עד הבוקר כדי שתהיה. זה מה שאומר גאולה מעלייתה להביא, אין גאולה של ממש אלא עד צפחה, אלא כשמגיעים לבוקר. זאת ולכך באה תפילת ערבית קודם הקריאה, ולכן הוא רוצה שנתפלל ערבית לפני שאנחנו קוראים קריאת שמה. זאת אומרת שלדעתו של רבי יהושע בן לוי הוא קיצוני, כן? הוא לא מתפשר על גאולות חלקיות, לא מסתפק בזה, לא, אבל בצורה כל כך חריפה שהוא לא מסכים לשלבי ביניים כביכול. יש סוגיה שאנחנו נלמד אותה אחרי שנסיים את הנושא של ראשית התרומה וכל הדומה, אבל שנגיע אליה בתוך מסכת ברכות עצמה. אנחנו גם נתייחס אליה קצת מלי במשך הלימודים על פסח. אותה המשנה האחרונה שבפרק, מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מכירים את המשנה הזאת? מה פירוש לא זכיתי שתאמר?
זכיתי שתקבע להלכה.
נקבע להלכה, לא זכה לדעת המקור.
זאת אומרת שיש הסכמה של כולם שצריך לומר, אבל השאלה היא שאין לזה סימוכין, לא יודעים איך לבסס את זה על הכתובים שבתורה. לכן הלשון של המשנה הוא לא לשון רגיל שמדבר בלשון סביל ונפעל, שתאמר. אז הקידומת שמה של הרי אני כבן 70 שנה, מה זה עושה לעניין? זה עוד נושא בפני עצמו. אבל אנחנו רואים שצריך שיהיה שמה התעוזה של הנאורים, עד שדרשה בן זומא, שבקושי היה בר מצווה באותו הזמן. יש כאלו שאומרים שאפילו היה לפני בר מצווה. זאת אומרת, יש שם איזשהו נער שעומד מול כל הזקנים, וחכמים אומרים. אז אתם מבינים את המתח שיש שם. אבל זה, זה חלק מאותו, מאותו העניין. האם גאולה של להזכיר יציאת מצרים כשחזרנו להיות בגלות, האם יש לזה משמעות להזכיר יציאת מצרים בלילה, שתאמר יציאת מצרים בלילות? זאת אומרת, לספר על הגאולה כשאתה בגלות. זאת אומרת, כן, צריך. אבל האם זו דעת תורה? מדויק בנוסח, אבל האם בכתובים יש משהו שמאפשר להבין את הדבר הזה? טוב. אז למה? דגאולה מעלייתא להוויה אלא צפרא. שצריך להמתין עד הבוקר, זאת אומרת הגאולה האמיתית, ואז כשהגאולה היא אמיתית, אז אין כבר בעיה. והעניין, כי החטאים צריכים תיקון וכפרה. אנחנו מדברים כאן קצת על צד מסוים של התהליך של מה שאנחנו קוראים תשובה. ואנחנו צריכים להבין שהמושג תשובה מלמד אותנו שהבחינה של החטא שיש בנפש היא מתקנת לחלוטין על ידי התשובה. זה הצד של חדשים לבקרים. זה לא אומר ש וכאן יש אולי איזושהי אפשרות של אי הבנה. זה שהחטא נעיקר מהנפש לא אומר שלא צריך לטפל בתוצאות של החטא במציאות. אז לכן הרב מסביר שיש כאן בכל מעשה של חטא, בכל מעשה של עבירה, אם תרצו, יש שני צדדים. ישנו הצד של התוצאה המעשית במציאות, וישנו הצד של המשמעות של החטא לנפש. לכן מסביר הרב שכל חטא דורש תיקון וכפרה. עכשיו, התיקון בא לתקן מה שהאדם קלקל בחטאו, והתיקון הזה יכול להימשך פלוס מינוס זמן, תלוי במה היה הקלקול. והכפרה לחפר על מה שחטא, היינו על הצד של החטא שיש בנפש. אז באה הכפרה. על כן התיקון בא על המעשים, כלומר אם נטמא צריך לטבול בעת הפסק הטומאה כדי להיטהר כבראשונה. כנגד המעשה שנעשה צריך מעשה שבא לתקן את אותו הדבר. אולם הכפרה באה על נפש החוטא. עכשיו כשאנחנו מדברים על הכפרה, אז אנחנו נתייחס כאן טכנית אם תרצו, אבל צריך להבין את המשמעויות אינטואיטיבית מעבר לצד הטכני של הדברים. שהתהליך של הכפרה, מסיבות שהן לא מענייננו כרגע, כשבית המקדש קיים, זה עובר דרך הקרבת קורבן. עכשיו, אולם הכפרה באה על נפש החוטא, ואין מקריבים קורבנות אלא ביום. זה גזירת הכתוב. התורה קבעה ככה שאין קורבנות בלילה, מקריבים קורבנות רק ביום. כי הכפרה היא באה מצד מידת הרחמים, ומידת הרחמים היא שולטת ביום ולא בלילה. כי מידת הרחמים היא דמכפרת, וזובח לאלוקים יחורם. ויש כאן פסוק שהרב מתייחס אליו, ויש בזה כמה צדדים, כולל צד ויכוח עם סיני. אבל זה טוב, כן? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. והפסוק אומר, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. זאת אומרת שכאשר אנחנו מתייחסים לשמות של הקדוש ברוך הוא, ישנו השם שדרכו הוא מחובר, מתקשר, מתחבר לעולמו דרך חוקי הטבע וכל המשתמע מכך, וזה השם אלוהים. הטבעיות שבעולם, ששורשו או שורשה של אותה הטבעיות היא באלוקות עצמה מצד בורא עולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וישנו השם שאנחנו קוראים לו שם הוויה, י' כ' ו' כ', שם, שאנחנו מבטאים אותו דרך שם אדנות, שהוא מידת הרחמים, ושהוא מתייחס להיסטוריה של האדם, אם תרצו להיסטוריה של, של תיקון העולם. יש לו טבע העולם ותיקון העולם. טבע של העולם הוא דבר שהוא מתאפיין באופן ייחודי על ידי כך שהוא בלתי פרסונלי, הוא אנונימי, הוא העולם של המה, של העצם, של האובייקט, של בעוד שהעולם של האדם זה העולם של המי, של הנפש, של הרצון, של האחריות. אז כשמקריבים קורבן, אז התורה קובעת שהקורבנות הם מיועדים לשם ולא לאלוהים. כן? ולא זו בלבד, אלא משתמשת התורה בביטוי חריף, זובח לאלוהים יחורם. זאת אומרת שיש כאן בחינה של חרם נגד מי שזובח לאלוהים. אנחנו קצת התייחסנו לזה, אבל אולי לא מספיק, אבל אני רוצה להזכיר ביחס לדבר הזה עניין נוסף. הרי אנחנו מדברים על העדות וההצהרה של האחדות. אחד הביטויים של האחדות הזאת שעליה אנחנו מדברים זה אחדות השם ואלוהים. כן? היות ויש כאן שתי מידות שהן כל כך הפכיות לכתחילה, העולם האימפרסונלי והעולם של האדם, כן? שנראים כאילו יש שתי רשויות, אחת ששולטת על הצד האימפרסונלי הזה, שבו אני, כפי שהרמב״ם מביא את זה בהשוואה עם דבריו של אריסטו, כן? אבן נופלת מההר והורגת אדם באמצע תפילתו, ועלה נושר מהעץ, אין הבדל, זה אותו דבר. במה? בעולם של הטבע. בעולם של הטבע אין ערכים, אבל בעולמו של האדם, עלה שנושר מהעץ ואדם שמת, זה שני דברים לחלוטין אחרים. אין השוואה אפשרית אפילו ביניהם. אז היות וכך, אז ההצהרה של שמע ישראל זה השם אלוקינו. אבל זה בבחינת השם הוא האלוהים. יחד עם זאת, אילו מישהו היה בא ואומר אלוהים הוא השם, הרי הוא מחרף ומגדף. האחדות הזאת שעליה אנחנו מדברים היא אחדות שיש לה כיוון. השם הוא האלוהי, אבל אי אפשר לומר שאלוהים הוא השם. למה? כי הבחינה של האלוקות היא כלולה בתוך הבחינה של ההוויה, אבל בחינת ההוויה היא לא כלולה בעניין של האלוקות. לכן ישנה חשיבות להבין, כשאתה מתייחס, כשאתה מדבר על השם שהוא האלוהים, וצריך להיזהר שהכיוון השני זה דווקא מה שזה בא לשלוד. היינו יכולים לחשוב למשל, כי היות ומדובר באחדות, אז זה לא אחדות בסימן עם שני קווים, אלא עם שלושה קווים. אתם מכירים, מכירים קצת שזה לא רק שווה אלא שזה זהה. אז במתמטיקה, כשאתה משתמש בסימן שווה, אז כביכול אתה יכול להחליף בין שני הצדדים של הסימן. בחיים לא. יש בחינה מסוימת שזה שווה זה, אבל זה לא שווה זה. בערך, כן?
כשאנחנו אומרים בעצם לדברים מסוימים בחיים, אלוקים יעזור, בעצם אנחנו יכולים לטעות לפעמים.
אז אנחנו אף פעם לא אומרים, אנחנו אומרים השם יעזור.
השם יעזור, זאת אומרת, זה בעצם
ה... לא, הטעות היא בביתר ירושלים.
מכבי תל אביב.
טוב, זה בא, אני אגיד לכם לדעתי מאיפה זה בא הדבר הזה. זה בא מכך שאנשים רוצים להישמע לא דתיים, אז הם לא רוצים לומר השם, אז הם אומרים אלוהים, אבל הם מתכוונים לשם. פשוט אלוהים זה נשמע כביכול יותר רציונלי מאשר השם. זה מין איזו שטות פסיכוסוציולוגית בדבר הזה. זה כמו שיש בדיחה כזאת שאומרת תודה לאל אני אתאיסט. אז אולם הכפרה באה על נפש החוטא, ואין מקריבים קורבנות אלא ביום, כי מידת הרחמים היא דמכפרת, וזובח לאלוהים יחורה בלתי להשם לבדו. אז עכשיו צריך להבין, כאן אני כבר מקדים קצת את ההמשך של של הדברים, שעקרונית אחת הבעיות, לא נכנסים לעומקם של הדברים, רק בצורה כללית, זה שהרי אני, כשאני אומר קריאת שמע, אני מקבל עול מלכות שמיים, אבל כשאני עובר עבירה, אז זה אומר שאני פירקתי מעליי את עול מלכות שמיים באותה הבחינה של העבירה שעברתי. אז נשאלת השאלה, איך אני יכול לטעון לקבל על עצמי שוב עול מלכות שמיים לפני ש השגתי את הכפרה על החטא, שאני צריך קודם כל להתכפר, ואחר כך אני יכול שוב חדשים לבקרים, נפש, איך לומר, מתוהרת מהחטא, כל העניין שאנחנו נראה בהמשך, תהר יומה, תהר גברה, כל הצד הזה, שאני שוב מותר לי, כי אחרת כשיש חטא שעדיין נמצא בידי, זה תובל ושרץ בידו. אז על זה בא הביטוי, כן? שיכול לקרות קריאת שמע של ערבית, אף על פי שטרם נתכפר לו אחת דכפרה לה מעקבה. למה? אז כאן, כמו שלגבי הכהן שנטמע מותר לאכול בתחומה, רשאי לאכול בתחומה שהיא עבודתו בלילה, מאיפה באה הזכות הזאת שהוא יכול? אז יש קרדיט מסוים. מהו הקרדיט? זה שאילו הייתי יכול, אני הייתי מביא את הקורבן מיד, אבל זה לא תלוי ברצוני, כי זה גזירת הכתוב שהקורבן של הכפרה אני אוכל להביא רק למחרת. ובאותה המידה שאני הייתי מוכן להביא את זה אילו הייתי יכול, אז על זה ישנו הסמך שהכפרה לא מעכבת אותי מלאכול בתחומה לכהן ומלקרות קריאת שמה, היות ואילו הייתי יכול הייתי מביא כבר עכשיו, ורק בגלל שזה רצון התורה שאני לא אוכל להביא עד הבוקר. אתם מבינים את ההגבלה שיש בדברים? ורצו בזה לברך כלל גדול בדרכי התורה ובחוכמת ההלכה, כי אפשר לו לאדם לקבל שוב עליו עול עבודת הבורא מיד אחר התיקון. עוד דילמה, כפרה מעקבה וצריך לשחוט עד מחרת בעת השלם כפרתו. ולצורך גבוה זה החליטו שזמן התחלת קריאת שמה של ערבית יתמנה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, כי אחר סקינן גבי קריאת הדברים המעידים בקבלתו מלכות שמיים, ומשום כי המשילו האדם בקריאתו לכהנים בעבודתם, הוצרכו לדקדק באיזו דרגה נתכוונן. ולכן נקד בגמרא דגבי אכילת התרומה דייקה כפרה לה מעקבה, כדאי רביית שימשו מעקבתו וכו'. כלומר, אפשר להשוות כלל ישראל לכהנים בדרגה זו ולא למעלה, כלומר דרגת אכילת הקדשים, שגם הכהן הוא צריך להמתין לזה עד הבוקר. זאת אומרת שיש קדשים קלים ויש קדשים יותר חמורים. לגבי העניין של הכהן, אנחנו יודעים שיש שלוש מדרגות: מעשר, תרומה, קדשים. כן, ומעשר הוא יכול לאכול מיד אחרי שהוא עלה טבל ועלה. לגבי תרומה הוא צריך להמתין עד צאת הכוכבים, וקדשים למחרת אחר גמר כפרתו. אז זאת אומרת שהעניין של היהודי הקורא קריאת שמה הוא מזוהה עם הדרגה של הכהן שכבר רשאי לאכול בתחומה, אבל עדיין לא בקדשים. יוצא מזה בלי ספק כי הבא להשמעינן דקפרה לה מעקבה בקריאת שמה כאה, וזהו משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתן. ובזה יש לפרש שינוי הלשון בין לשנה דמתניתין נכנסים לאכול ובין העליבות האחרות, כגון משעה שהכהנים מטוהרים או טובלים, כל הלשונות שאנחנו נראה שוב בהמשך בברייתות. כי על פי השכל, כיוון שהתחילו הכהנים בעסקי אכילת התרומה, יתקרה כבר זמן לילה, כי הטבילה באה לצורך האכילה כמובן. זאת אומרת שהלשונות השונים שיש בברייתות הן איכשהו מתייחסות לאותו העניין, אבל לאו דווקא באופן מדויק לאותו הזמן. למה? כי ההבדל העיקרי שיש בין העליבות השונות של הברייתות לבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן זה צאת הכוכבים. טוב, אז אנחנו נשאיר את הפסקה האחרונה שבדף כפחת, כוח מעשה וגיד לעמו. ובשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נסיים את זה, וגם נתייחס לחידוש הגאון מווילנה בנושא הזה.
יישר כוח. זה מוזר מאוד.
מה זה מוזר מאוד?
המכשיר הזה הוא מכשיר סתני.
אין שום דבר מוזר.